מה קורה לך שהיום הבאתי לכם לפה את וייס? וייס הוא התסריטי של קופה ראשית, בובה של לילה, ארץ נהדרת, זה הכותב כאילו, שפשוט כותב את הבידור הזה להמונים, בן אדם מרתק, דיברנו פה על הרבה דברים, איך כותבים, בידור, בסדר? דיברנו על היום שכולנו, אני מניח שרוב המאזינים פה הפכו מקוטנט קריאטורס לאנטרטיינר, שהפכנו מיוצרי תוכן לפתרון לבדרנים, מקוט תרבות הטיק טוק, ואיך הם מסתגלים לזה, לאיך מוצאים רעיון גדול לסדרה, איך הם מוכרים סדרה הלאה, ומה בנויה הסדרה, איך בעצם מעיפים כל הדבר הזה קדימה, איך כל הדבר הזה קשור ל-NLP והתפתחות אישית, ועסקים, ויזמות, וצמיחה, ומוטיבציה ברגעים הקשים, ואיך לגרד את עצמך מהקרקע, ואיך לבנות את עצמך שאתה אפס מאופס ולא עשית שום דבר בחיים, אז אתה עומד על הפאקינג שטיח אדום בפרסי האמי. כל זה בפרק הזה. תחזיקו חזק, תרשמו הערות, זה פרק ארוך, אתם רואים את זה בטח בפרק, ובטח חשבתם מיליון פעמים ללחוץ עליו בכלל, אבל תלחצו, מקסימום תשמעו את זה בתשלומים, הכל טוב, פאקינג פרייסלס ופאקינג זהב, תבלו, יוצאים לדרך. אהלן, וולקאם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום ויוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני עידן וולר, מייסד מועדון ה-100K, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום פונה לעצמו או לכל החיים דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם, עולם היזמות, הביזנס והשקעות. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים או תוצאות. יאללה, מתחילים. מה קורה נחשים ומה יש לי פה בשבילכם? היום יש לי פה את וייס. נכון? וייס. ארנון וייס. עכשיו, ארנון הוא תסריטאי של ארץ נהדרת, קופה ראשית, בובה של לילה. עוד משהו מעניין? שנרשים אותם ברזומה שלך?
בסדר, הרבה דברים, אבל כן, הייתי בובה של לילה, ארץ נהדרת, קופה ראשית שעכשיו משודר, ישודר בקרוב תעלה עוד עונה מתישהו. ועכשיו עובד על עוד דברים, כן.
עכשיו הוא גם סדרות משלך כבר ש...
כן,
בקנה. אנחנו נשמור אותם בינינו כי זה חסוי, נכון? מה שדיברנו למעלה. עכשיו, איך הכרנו? שלחתי מייל לרשימה, אני לא זוכר בכלל איזה, ואז אתה קפצת לי עם איזה... דין ג'קסון קורא לזה The Love Letter. אוקיי. מכתב אהבה. מה זה מכתב אהבה? הוא אומר שזה סימן טוב שרשימה שאוהבת אותך, שכאילו אתה שולח מייל ופתאום תקבל מכתב שמישהו מספר את קורות החיים שלו כזה. אז זה ה-Love Letter, וב-Love Letter סיפרת על עצמך, ואמרתי, וואו, בוא נה, אני ממש אוהב לקבל מיילים כאלה, כי אני אומר, בוא נה, איזה יעלומים מסתתרים לי ברשימה, תמיד אני יודע שזה ככה, שיש שם כאילו, גם חבר'ה מפורסמים, וחבר'ה שעושים דברים מאוד מגניבים, קפצת שם, וכאילו, קראתי שאתה תסריטאי של כל המגה היטס האלה, אמרתי, אוקיי, בוא נה, כאילו, אני כותב, אני קופירייטר כאילו במהותי, בסדר? כן. הכל התחיל מזה, כל השיווק והעסקים התחילו מהיכולת הזאת, ויהיה ממש מעניין לשמוע על העולמות האלה, כאילו איך כותבים סדרה של לייד, ועכשיו שדיברנו למעלה, בכלל פתחנו עוד איזה 9,000 נושאים סופר מעניינים, אז בוא נתחיל, תספר קצת על עצמך וזה, איך התפתחת לזה, אבל קצר, כאילו לא נעלה אותה, ניכנס לאל... קצב גבוה להתחלה.
לא, בקצרה ממש, אני תסריטאי כבר 17 שנה בערך, היום אני בן 40, מגיל 23-24, נכנסתי לעולם הזה.
אתה לא נראה בן 40, זה טוב מאוד.
כן, אמרו לי את זה.
סימן טוב.
לא, היום, כן, היום זה טוב.
יזם לא נראה כגילו, יזם מוצלח לפחות נראה לי, אתה יודע. הוא חי עם כיף בעיניים, אתה מבין? עם עיניים נוצצות כאלה.
או להפך, או עם שיער אפור ו...
בגלל זה אמרתי יזם טוב.
אוקיי, סבבה, לקחתי. אז כן, אז אני בעולמות האלה של הכתיבה באופן מקצועי בערך מגיל 23. כתבתי בהתחלה ב... תוכניות, מועדון לילה, משחק מחור שהיה, מה קשור, ב-2011 יצרתי יחד עם אלי בן דוד את בובה של לילה בערוץ הספורט, במקום תוכנית שעשתה לי בוסט רציני וסוג של שינתה את חיי. אחרי זה גם הייתי בארץ נהדרת תקופה, גם אחרי זה קופה ראשית. בין לבין נכנסתי לעולמות של ה-NLP, בטח עוד נרחיב על זה אחר כך, ל-NLP, להתפתחות האישית, וזה בקצרה.
מגניב. טוב, שוב, יש לנו מיליון דברים לדבר עליהם.
כן.
אני חושב שנתחיל במסר קטן למאזינים שלנו, יותר נכון בהצהרה / הודעה שתפחיד את רובם המוחלט, אבל היא אמת, ואנחנו צריכים לשים את זה פה, ואנחנו נראה גם איך לפתור את זה ביחד, ננסה.
אוקיי.
לפחות ננסה, ניתן לזה את השוט הכי טוב שלנו. שדיברנו על זה גם למעלה פה בבית קפה, שהיום, אם פעם, כאילו בתעשיית המומחים, מי שרוצה לבנות את עצמו ואת התדמין שלו באונליין ואת הביזנס שלו באונליין, הוא היה נחשב כאקספרט, הוא היה נחשב, הוא צריך פשוט להיות קונטנט קריאטור, נכון? ככה קראו לזה, יוצרי תוכן. בטיק טוק, וכל הקטע של הוידאו עם הקצרים האלה, שאחרי זה אינסטגרם הכניסו את זה כרילס, ויוטיוב כיוטיוב שורטס נראה לי קוראים לזה, ופייסבוק, פייסבוק סטוריז, כן? שזה גם פורמט שיעבוד שם. והם הפכו, או מכריחים את כולנו להפוך, לא לקונטנט קריאטורס. בסדר, נו, יאללה, עד שהסתגלנו לחר הזה, לאנטרטיינרס, לבדרנים עכשיו. כי הרף ריגוש והדרך שאתה צריך לתפוס את תשומת לב כל כך עלתה. אז אתה, מה שאתה עושה, זה כותב אנטרטיימנט, נכון?
נכון.
אנטרטיינט להמונים.
אמרתי לך שדייוויד צ'ייס, היוצר הגדי של הסופרנוס, אמר, היה שם שלט בחדר כותבים, בי אנטרטיינר. תהיה מבדר, תהיו מבדרים.
של הסופרנו, שזה דרמת פשע בכלל.
שזה דרמת פשע, זה מאפיה, זה אלימות, ועדיין הבידור, האינטרטיימנט, זה הדבר הראשון, כי זה מה שמחזיק את הצופים. זה, הבן שלי הוא בן 3, הקטן שלי. הוא בן 3, והוא ביוטיוב, הוא כאילו 3 שניות, והוא, זהו. מעביר או שנשאר. וכאילו, התוכן ה... הרגיל, מה שאני כותב, סדרות, סיטקומים, דרמות, אם אנחנו לא נעמוד בקצב מבחינת הבידור שאנחנו מספקים, אנחנו נהיה דינוזאורים. אנחנו חייבים לעמוד בקצב.
אז מה, תהליך כתיבה של דבר כזה, מעבר לתוכן, מעבר לדמויות, מעבר לסיפורים, זה המחשבה הטכנית של, היי, 3 שניות ראשונות, שיקרה משהו תשומת לב. ואחרי זה כל איקס זמן לעשות משהו, להפיל משהו, להשמיע קול, להגיד איזה משפט, שימשוך את תשומת הלב. זה כאילו השלד בעצם של התוכן שאתה מייצר?
זה במחשבה. התוכן, הסיפור, מעבר לזה שהסיפור צריך לעבוד, מבחינה עלילתית, הוא גם צריך להיות מעניין. מעניין בעין, או מעניין באוזן, או פרשי באיזושהי צורה. כאילו זה חייב להיות משהו מעניין, חייב, לא יכול להיות סטטי מדי, לא יכול להיות אפור מדי.
דיברנו מקודם על זה שיש מסגרת.
כן.
בסדר, עכשיו החשיבה אינסטינקטיבית, או איזה common knowledge ממש דפוק ולא נכון, זה שבור את המסגרת. נכון?
כן.
עכשיו, מה זה המסגרת? המסגרת של סיטקום, למשל, או המסגרת של וידאו מוצלח בטיק טוק, יש הרבה מסגרות כאלה, זה בעצם מין אלגוריתם שהוא מוכח כבר כעובד. נכון? כן. שהמוח האנושי מוכח כעובד והוא נמשך אליו. בתוך המסגרת הזאת העניין הוא לחדש, נכון?
כן, ואני לא, אני לא אומר שזה רע לשבור את המסגרת, כאילו... קוונטין טרנטינו עשה את ספרות זולה, שבר את כל החוקים וייצר מגלאית מטורף, אבל אני אומר, לא חייבים. אפשר להיות חלוצי ומהפכני ומחדש, גם בתוך המסגרת. כאילו, הכל סבבה ללכת עם החוקים של המסגרת. מישהו בנה לכם אלפי שנים, אנשים עשו סיפורים, נתנו את הכלים, אפשר בתוך המסגרת לחדש, לייצר, לייצר דברים מרעננים.
איך עושים את זה? אתה בא לכתוב סדרה עכשיו, נכון? אתה לא יכול ללכת, אז יש סדרת דרמה ויש, לא יודע מה, בידור, צחוקים כאילו, ויש סיטקום ויש כל מיני פורמטים כאלה, נכון?
כן.
איך אתה יודע שאתה באמת מצליח להפיק משהו חדש, למשל, איך אפשר לדעת מראש פאקינג סיטקום בסופר יצליח? קופה ראשית למשל מכיר.
אי אפשר לדעת מראש.
איך אפשר לכוון כמו שצריך כדי להגיד, בוא נעשה רעיון פרש, כאילו, מה הסימנים המוקדמים לנפט ברעיון שאתה מצליח, שאתה מחפש?
אני חושב ש... אני יודע, יש לי איזה משהו...
אמרת לך שנחלץ לך
דברים. כן, אמרת לי קודם. קודם לא היה לי את זה בראש, עכשיו פתאום עלה לי משהו. וזה לא עצה פרקטית, זה לא עכשיו אחד ועוד אחד שווה שתיים. אבל אני לא מסוגל לשמוע את המשפט שלפעמים שומעים אותו פה ושם בחדרי כותבים, לא חשוב שמות. זה יעבוד. אוקיי? אני לא יכול לשמוע את המשפט, זה יעבוד. אל תיתן לי משהו שיעבוד. זה מבחינתי הסטנדרט הכי נמוך שיש. וא', כי אף אחד לא יודע מה יעבוד. אני 17 שנה בתחום, אין לי מושג מה יעבוד ומה לא יעבוד. ובית, אני לא רוצה לייצר משהו שיעבוד. אני רוצה לייצר משהו שיהיה רגש, שיהיה מקורי, שיהיה מצחיק, שאנשים ידברו, שיעשו עליו ממים, שלא יודע מה. אני לא רוצה לעשות משהו שיעבוד. אני הייתי רוצה לעשות משהו שיעבוד, הייתי הולך, מוצא עבודה נורמלית, ברוך השם, הולך להיות שכיר איפשהו, הכל טוב. אני בא לי שהלב שלי ידפוק ווואלה, אולי אני אתרסק.
בעצם, אם אני צריך לפרש את מה שאתה אומר פה בעולם שלך, כשמישהו אומר בחדר כותבים, זה יעבוד, אל תדאגו, זה יעבוד, כאילו, זה כזה קטע כזה, נכון, גם שאל תדאגו, זה יעבוד, יאללה, בוא נמשיך, כאילו, זה גם הגישה. זה, היי, יש איזה מסגרת, פורמט, נוסחה כלשהי, די, נכניס את זה לנוסחה, ובאמא שלכם תעזבו אותי, בוא נתקדם.
כן, זה משהו כזה.
ואתה כל הזמן רוצה לשבור קצת, להוסיף קצת, להוריד קצת, פרש, כמו שאמרת.
כן, ואני אומר לך, אני מת מפחד, אני לא ציינתי גם בהתחלה, וסליחה, אני גם כותב סטנדאפ כבר 4 שנים עם בן ברוך, שהוא איש יקר וחבר נפש שלי, וסטנדאפיסט מעולה, ותקנו כרטיסים, חלק מזה גם הולך אליי, אבל סטנדאפ, כאילו, סטנדאפ זה הדוגמה הקיצונית של הדבר הזה, כי סטנדאפ זה כל שנייה אתה נמדד. כל שנייה אתה, הבדיחה תעבוד או לא, ובאמת, סטנדאפיסטים, אין דבר שיותר מפחיד אותם מעכשיו לספר בדיחה ושקט באולם. זה, כאילו, זה פחד מוות.
וואו, כן.
וזה גם היה לי בתוכניות כמו בובה של לילה, שאני עכשיו בחדר עריכה, וכל שנייה, כל 5 שניות, כל 10 שניות יש פאנץ', ואני לא יודע אם הוא יעבוד או לא. וזה באמת, הייתי מסיים את הימים עם צוואר תפוס מרוב המתח שהצטבר. אבל אני סבא.
היה שם קהל באולפן, טוב.
כן.
גדול.
אבל אני כאילו...
בלי שלט תצחקו.
בלי שלט תצחקו, עם מנהל אולפן, שכשהם צוחקים, אומר להם, וואלה, תמשיכו. אבל לא היה להם שלט, בבובה של לילה, יכלו, צחקו מתי שבא להם.
כמה עונות היה לזה?
אני לא יודע, לפי עונות, זה כבר 10 שנים.
וואו, כן. באמת?
כן.
איזה טירוף. זה כן. אדיר, זה פשוט כאילו הכדורגל הישראלי מתלבט שזה כל כך טוב.
כן, בובה של לילה, ושום דבר לא השתנה.
כן, מצחיק.
קצת השתנה. אבל מה שבאתי לומר, כאילו, אבל סבבה, אני כאילו, אני עם המתח הזה, ויעבוד ולא יעבוד, ובסדר, ואני מעדיף את הפחד הזה שמשהו לא יעבוד, מאשר להיות, ללכת על בטוח.
כאילו אתה מכריח את עצמך כל מה לחדש, ולהיקשה לו להצליח.
כן.
כי לפעמים זה לא עובד גם.
לפעמים זה לא עובד.
אין מה לעשות, ככה זה, כמו בעסקים. אתה יודע, אתה מכיר חברה חדשה, רעיון חדש, ערוץ רווח חדש, רעיון חדש, מוצא חדש. לפעמים זה לא עובד. אם אתה זה שבחזית ומחדש. אגב, זה יפה שאתה עושה זה, אני לא יודע אם כאילו אתה מודע לזה בעצמך, אבל המחויבות הזאת שלך כל הזמן לחדש ולא להשתמש במה שעובד, אומרת שאתה בחזית של הדבר הזה. בסדר? כי הרי מהניסיון שלי לפחות בעסקים שיצא לי להקים ולהנחות, רק מי שבאמת בחזית, רק מי שבקבוצה של הראשונים, במקום הראשון, תלוי איך אתה מסתכל על זה, הוא זה שבאמת חושב ככה, של החידושים. כל השאר מסתכלים לך על הגב ואומרים, טוב, זה הפורמט שעובד, יאללה, נרוץ הזה. אתה זה שצריך למצוא את הטרנדים החדשים, אם אני צריך לשייך את זה לעולם הסושל. אתה מרגיש ככה?
אני משתדל, אני שואף לשם. קופה ראשית, בקופה ראשית יש את הטסטות שכבר עשו קודם במשרד, ב-The Office וב-Modern Family, השתמשו בתבנית הזו של הטסטות, ועדיין אני חושב שהצלחנו להביא שם איזשהו משהו פרש. כלומר, אני לא יודע אם הצלחתי להביא עוד איזשהו משהו שהוא חדשני ברמת הפורמט, כמו חגי לוי שיצר את בטיפול ועוד הרבה דברים, הוא אמר שהוא תמיד מחפש משהו שהוא גם חדשני ברמת הפורמט.
ברמת המסגרת, כלומר.
כן, בטיפול, אחד על אחד.
כן.
אחרי זה הוא עשה את הרומן, גם כן, סיפור שמסופר בצורה שלא סופרה אף פעם. ואני עוד לא הצלחתי להביא משהו שהוא עד כדי כך חדשני. אבל אני שואף לשם. אני גם נשען על מה שעשו קודמי ועל המסגרות המוכרות, וגם שואף לחדש.
כן, ככה מתבצעת התקדמות. הרוב המוחלט של ההתקדמויות, זה לא איזה מישהו שהמציא משהו חדש מאפס. זה כל כך נדיר, אני חושב, להמציא משהו חדש מאפס, למצוא חומר חדש בעולם. כאילו, כמובן, יקרה, אבל זה סופר רר. וזה בעצם לעמוד על כתפי ענקים, נכון? אתה הולך למה שהכי מושחז, הכי עובד, הכי טוב, ובזה אתה אומר, אוקיי, בוא נביא עכשיו את הפרשנות שלי לזה, את החידוש הקטן שלי לזה, את השדרוג הקטן.
אני אוהב לחכות את המקוריות. אני אוהב...
מה זה אומר?
כשאני רואה משהו שהוא נורא מקורי, ואני אומר, וואו, כאילו, אני רוצה לחכות אותו, אבל במקוריות שלו, כאילו במחשבה, באומץ הזה, זה מה שמדביק אותי.
אתה חושב שיש יתרון אולי לכותבים ישראלים, או לכותבים במדינות קטנות בכללי, שהם יכולים לראות משהו שכבר, איזה מסגרת, סלש אלגוריתם, שעבד באנגלית על קהל בינלאומי, פשוט לייבא את זה לארץ, לתת את הנופח מקוריות וספציפיות ולרוץ עם זה?
פעם זה אולי עבד יותר, היום העולם הוא כל כך...
כן, כולם גם רואים את הדברים האלה באנגלית.
כן, כולם רואים אנגלית בקוריאנית.
בקוריאנית, כן.
היום זה כבר קשה.
מה אתה אומר על משחקי הדיונון? כאילו, זה באמת כאילו מקבץ רעיונות כזה שניקח מ... נו, תזכיר לי?
בית הנייר.
כן, בית הנייר, ניקח את התלבושות, ניקח את הפורמט של משחק, וכאילו נעשה לזה מישמש וזה יעבוד?
לא חושב. א', אני יודע שקראתי איזה רעיון איתו.
שהוא המציא את זה הרבה לפני זה.
שהוא המציא את זה כסרט. הנראות אין ספק שהיא דומה לבית הנייר, אבל הסדרה עצמה, ראיתי 4 פרקים בינתיים, עוד לא ראיתי הכל.
כן, איך הצלחת להפסיק?
זה קשה, זה קשה. וואו, זה היה לי קשה, אבל הייתי חייב לעבוד. זו בעיה, יכולתי לראות הכל. אבל הסדרה עצמה עשויה כל כך טוב. בעיניי הרבה יותר מבית הנייר.
גם לדעתי. כן, אבל בית הנייר הבא שאנחנו שופטים את זה אחרי איזה 6 עונות, שכל מה שאתה שומע בעונה האחרונה זה מכונות יריה, איך אני יודע, תמר שמה לי את זה בנטפליקס. היא תמיד כזה, אני אומר לה, תקשיבי, זה עונה שישית, אין מצב שזה טוב, תראה, תראה, תראה. אני רואה חצי פרק, אני אומר לה, תקשיבי, זה גרוע. ורק כשהיא רואה את זה, אני עושה משהו אחר, בסדר? בטלפון או קורא ספר או משהו כזה, וכל הפסקות זה יריות. וזה מה שאני זוכר מהעונה שישית, רק יריות, יריות, יריות.
כן, זה כבר אבל העונה שהסדרה כל כך רווחית ש...
כן, בדיוק, אז זה כאילו הם שחטו את הלימוד שם עד הסוף, אבל מה שאנחנו זוכים עכשיו זה את כל 6 עונות ביחד, ולא את החדשנות של העונה הראשונה, שזה הוואו.
כן.
כאילו, השיפוט לאחור פה הוא טיפה מוטה. כאילו, העונה הראשונה הייתה פצצה, כאילו, זה גם הרעיון גדול, זה הכיף כזה.
כן, בדרך כלל זה הפוך. בדרך כלל, דברים שעשיתי, היה לי נורא כיף, נגיד, גם בקופה ראשית, גם בובה של לילה, זה שתי סדרות, סדרה ותוכנית שבאנו נורא מקטן. בקופה ראשית באנו מהחינוכית, ובובה של לילה התחילה כסדרה בתקציב של 1.5 שקל, באמת.
באיזה מחסן בערוץ 5 שם איפשהו.
זה לא רחוק מהאמת מה שאתה אומר. בובה של לילה, אני יודע, יש הרבה יזמים שמאזינים לך, בובה של לילה זה סטארט-אפ יזמי שהתחיל באמת היינו יושבים, אני ואלי בן דוד, שוקו מהתוכנית, היינו יושבים במחסן של הבובות, והבובות היה להם ריח לא טוב, ולא היה לנו חדר אחר לשים אותנו. היה שם ריח של הבובות, והיינו יושבים שם, ובאמת, וזו הייתה תוכנית בשקל וחצי, והיינו, אלי, אז היה לו באותו זמן, היה לו את הרנו קנגו, היה לו רנו קנגו שלא היה, האורות שלו, אם הוא לא היה מחבא את האורות, לא היה צפצוף. והיינו מגיעים ליום צילום בהתחלה, והיו מגיעים כל השחקנים, החבר'ה ממה קשור, ויצפן וזה, וכל אחד בסוף היום נכנס ל-BMW שלו, ל-Volvo שלו, לכל הזה, ואני ואלי הולכים לקנגו, ותמיד הוא היה שוכח לחבות האורות, וכבר כולם הלכו, ואנחנו עם קבלים בזה, אומרים איזה, איפה, איזה ירידה מלפני שנייה, לפני רבע שעה, היית עם הקהל וכולם זה, ומצטלמים איתך, ואז אתה בקנגו, כמו מניאק שם, מנסה לחבר עם הקבלים.
אדיר.
אבל באמת, בובה של לילה, היה לנו שם, היה לנו את מנכ"ל ערוץ הספורט, תומר טורג'מן, שהוא כאילו היה איתנו, זה באמת, זה אני אומר גם ליזמים ששומעים, אחד הדברים, אני חושב, הכי חשובים ביזמות, ויצירה של סדרה יש בה הרבה, בעיקר בארץ, כי התקציבים באמת מאוד נמוכים וזה קשה, זה שיש משהו שהוא גדול משהו שהוא גדול מאיתנו. כלומר, ברגע שהתחלנו לקבל תגובות על התוכנית וזה התחיל לעוף, וזה היה גדול מאיתנו. היינו עובדים, היינו בהתחלה, היינו כותבים רק שנינו, והיינו עובדים 12 שעות ביום ושבעה ימים בשבוע, ותומר, מנכ"ל ערוץ הספורט, הוא פשוט, בתקציב המוגבל שהיה, הוא היה תומך בנו בכל דבר. היו אומרים, אלי היה ניגש למפיקה, אומר לה, היא הייתה אומרת לו, טוב, אין לנו השבוע תקציב, אי אפשר להביא שני טלנטים, תבחר אחד, מי אתה רוצה, טסי או את יצפן? ואז הוא היה הולך לתומר ואומר לו, תומר, מה נעשה? אז השבוע לא נעשה את פרוספר? הוא אומר, לא, חייבים לעשות את פרוספר. אל תדאג, אני אדבר עם
זה. איזה דמות אדירה. גדול.
פרוספר, כן.
זה פשוט הכדורגל הישראלי, זה כותב את עצמו, זה גאוני, כאילו. טוב, זה גם הפוליטיקה, זה מספק חומר תמידי.
רק שהכדורגל יותר כיף.
כדורגל יותר כיף, כן.
וזהו, ובסוף, וכשנולדה הבת הגדולה שלי, זה היה בשבוע של תוכנית סיום העונה. עכשיו, סיימנו זה, אשתי בבית חולים, מסיימים את זה, את השלושה ימים של זה, בת ראשונה. אוקיי, סבבה, נגמר. אבל יש תוכנית, עוד ארבעה ימים יש תוכנית סיום עונה, מה עושים? ומצאתי את עצמי במוצא שבת, ישן אצל אלי על מזרון בבית, איתו ועם אשתו בחדר, והוא אומר לי, זה הקסם, אתה תראה, זה הקסם. ואני, איזה קסם, אני מת מהעייפות, אני גמור. אבל בראייה לאחור באמת זה...
זה מתחבר גם למשהו שהתחלנו לדבר עליו למעלה, שתפסיקו לחכות להשראה. כאילו, שאתה פרופשנל רייטר, ואוקיי, אתה פרופשנל רייטר שכותב סדרות, אני פרופשנל רייטר שכותב מרקטינג, שיווק, תוכן לקהל שלי, תוכן, אנטרטיימנט. אין לך את הפריבילגיה של השראה?
אין. אני באתי מתוכניות שבועיות. יש עכשיו ארץ נהדרת מצטלם ביום שני, בובה שלה מצטלם ביום ראשון. אי אפשר לחכות שעכשיו היום תהיה לי מוזה או לא תהיה לי מוזה. מחר יוצאים למערכון חוץ. אי אפשר להגיד לקהל בבית, סבבה, השבוע אין ארץ נהדרת, נשים לכם קליפים במקום. אין את האפשרות, צריך ליצור ולא משנה מה.
ואיך אתה מביא את עצמך ליצור למרות שלא בא לך? מה השיטה שלך?
בסופו של דבר, כל אחד, אצל כל אחד זה עובד אחרת, כל אחד מכיר את עצמו. אבל אני סיגלתי לי עם השנים, סיגלתי לי הרגלים.
היה לך... היה מרגלים, בוא נדבר על זה.
היה לך איזשהו פרק בפודקאסט על הספר, על אטומיק הביטס, על הרגלים אטומיים. אחרי שקראתי אותו, הבנתי שחלק מזה כבר עשיתי בצורה אוטומטית. אבל אני בתור בן אדם עם הפרעות קשב וריכוז, הייתה לי תקופה שלקחתי קונצרטה. זה לא עשה לי טוב התרופה הזו, קונצרטה מי שלא יודע, סוג של רטלין, לא עשה לי כל כך טוב, אבל אמרתי, אוקיי, רגע, אני, מה אני, ב-NLP יש מה שנקרא מודלינג. התחלתי למדד את עצמי, מה קורה לי כשאני בקונצרטה. ואז שמתי לב שאני נכנס לאיזשהו סוג של כזה, כמו קצב, כמו מוזיקה. ואז הייתי אומר, אוקיי, סבבה, אני מתחיל עכשיו, אני רוצה להיכנס לאיזשהו וייב, לפלואו של כתיבה, אני שם לי אוזניות, נכנס למוזיקה, שם כמה דקות מוזיקה, סבבה, נותן זה. נותן לעצמי בין חצי שעה ל-40 דקות, כותב ואז הפסקה. עכשיו בהפסקה, אני לא מסתכל, אני לא פותח את האינסטגרם, את הפייסבוק, את הזה. הפסקה, סבבה, עושה 5 דקות מדיטציה, מיינדפולנס, קפיצות במקום. הבנתי שאני מאוד טוב בבוקר. אני קם בבוקר, אחרי כל הענייני, ענייני בוקר שלי ושלך ושל כל הזה, שהחמש בבוקר ואימון וכל הזה, ומקלחת, סבבה, קפה, ואני מתחיל, אני מבין, אוקיי, אמרתי, סבבה, בבוקר אני יותר מרוכז. יאללה.
אלה השעות שלי. טוב,
אלה השעות שלי.
10 בבוקר אצלי זה מתחיל, אתה יודע?
אצלי לפני.
כן?
אצלי 8, 8:30.
מזל שאצלי זה לא ב-8:30, כי זה לא חשב. זה זמן שלא דימון. אז זה ממש כאילו, זה דבר, עכשיו, כאילו, זה לא שמי שעכשיו שומע את זה בבית יעשה בדיוק את מה שאמרת וזה יעבוד לו. כל אחד מאיתנו טיפה שונה בקטע הזה.
ברור. ראית בנטפליקס את הריקוד האחרון, The Last Dance, מייקל ג'ורדן?
איך אפשר לא לראות את הדבר הזה? איזה בן אדם, אחי. וואו.
אם אתה זוכר, היה שם משהו שהדהים אותי, כאילו, הגניב אותי, שאמרתי, אוקיי, ככה אתה עושה מודלינג, כשאתה כאילו המודל הכי טוב בעולם. היה שם איזשהו פרק שהיה שחקן וואו, לא זוכר ממי, שכאילו שחקן כזה מתחיל, רוקי, שתפר על ג'ורדן, תפר עליו איזה 20 נקודות, וג'ורדן לא קלה במשחק הזה, ואז בסוף המשחק הוא אמר לו, "Good game, Mike." אתה זוכר את זה? ואז ג'ורדן משחק אחרי זה, יומיים אחרי זה, התפוצץ עליו, כאילו פרק לו את הצורה, תפר שם איזה 50 נקודות. אני קצת בטח טועה בפרטים, אבל זה ואז אחרי המשחק, ואחרי הכל וזה, השחקן ההוא אמר, "שמעו, אני לא אמרתי לו. לא אמרתי לו גוד גיים, לא התגרעתי בו, לא עשיתי את הדבר הזה." ואז אמרו את זה לג'ורדן, הוא אמר, כן, יכול להיות שזה לא קרה.
כן.
הוא פשוט, הוא הבין שנורא מדליק אותו, מטריף אותו, ששחקן יריב מתגרע בו. והוא פשוט שיקר לעצמו.
כן, נתן את הדלק לעצמו.
נתן את הדלק, ברמה שהוא האמין לזה, שהוא אמר לו גוד גיים מייק, וכאילו, וזה, למה אני אומר את זה? כי כל אחד צריך למצוא מה מטריף אותו, מה
מדליק אותו, מה מכניס אותו למוד, מה מכניס אותו לטירוף.
בדיוק.
אתה יודע, הטירוף של מה שהדליק אותי לקראת אימון, אם אני לא במיינדסט, כאילו אם אני מתקרב איזה אימון, עוד 10 דקות כזה, והמוח שלך לא שם, אני יודע לשים לי מוזיקה. יש לי שירים, יש לי פלייליסט כאילו, שעשיתי איתו את האלף ברפיז, זה חקוק לי כבר ב-DNA, שאני רק שומע את השירים האלה, כבר מופרשים הורמונים אחרים בגוף, ואני כזה, בוא נתפוצץ את זה. אבל כתיבה זה אחר. זה יותר רפלקטיבי כזה, זה תהליך אחר של ההכנה.
כן, וכל אחד צריך להגיד. אגב, אני חושב שעדיף למצוא דרכים יותר טובות מאשר לחרפן את עצמך שמישהו יתגרה בך.
זה דווקא בסדר. כל אחד עם מה שעובד לו. תגיד את זה לג'ורדן, למצוא דרכים יותר טובות. תגיד לך, תשמע, אחי, תסתכל, תראה את הארון.
כן, השאלה אם הארון מספק אותו, אבל בסדר.
ברור שלא, בסדר, אתה יודע.
אני לא אכנס עכשיו לפסיכולוגיה של ג'ורדן.
זה דיון אחר.
אגב, אתה יודע שאת ההליכון שלי בחדר כושר, את האימון, אמרת מוזיקה, את האימון שלי בחדר כושר, אני מתחיל בהליכון עם פרק 3 מהפודקאסט הזה.
מה זה הפרק 3? עכשיו אני מביא את עצמי.
זה המדיטציה לתחילת בוקר.
עם זה אתה מתחיל אימון?
עם זה אני על ההליכון. רואים כולם בהליכון כזה, זה כל ההיטקיסטים של 6 בבוקר, כולם באים ברוח קרב, ואני עוצם את העיניים ומקשיב לזה, ואני באולם הקולנוע וכל הזה, כן.
מגניב, יפה. לא, לא ידעתי, עכשיו אני יודע.
זה עושה לי ויזואליזציה, ובדרך כלל גם מכניס לעצמי ככה קצת שרירים וזה, ואז זה מדליק אותי גם לאימון.
יש, מגניב. אז בעצם אנחנו פה מגיעים למסקנה ש אתה צריך להכיר את התהליך של עצמך ומה שמדליק אותך, ושגם יש פה הכנה לקראת כתיבה, יש פה הכנה מנטה, אני יודע שלפני שאני כותב אפילו מייל, בסדר שזה די פרקטיקה יומיומית, יש לי תהליך של הכנה מנטלית, זה לא סתם שאני יושב כותב, וכותב, כאילו סיימתי פגישה, בום, כותב מייל, לא, אי אפשר.
כן.
צריך את הזמן הזה של ה... את הסגווי הזה, בוא כן. נגיד ככה. ואם אתה, יודע, ואם אתה מכיר את עצמך, אתה גם יודע לפצח אותו.
נכון.
לפני כתיבה, אוקיי, אני צריך, כן, לפחות לעצום עיניים 5 דקות, לפחות מינימום של המינימום של המינימום.
כן.
ולפעמים גם זה לא יספיק.
נכון.
לאימון, משהו אחר, אוקיי.
ואגב, בכתיבה, באימוץ של כל דבר שמאמץ את המוח, זה גם זה. כמו שלפני שאתה הולך לחדר כושר עכשיו, אתה לא תאכל ארוחה, ארוחה כבדה, ככה גם כתיבה, אתה צריך לדעת מה אתה אוכל שאתה... אתה יודע, כותבים בכל מיני מקומות, הולכים ארוחת צהריים, תוקים חומוס, וזהו, נגמר היום.
אתה לא יכול לזוז, כן. זה רם גבוה גם כתיבה.
כן.
זאת אומרת שאני לא עושה איזה פגישת אסטרטגיה, נגיד עם הצוות, סופר היי לבל, שעה וחצי, שכאילו היא מת אחרי זה, אני כאילו, אתה צריך לגרד אותי, השפחת את המוח שלי יותר נכון מהרצפה, ואחרי זה, אני לא מסוגל לכתוב אחרי זה.
ברור.
אז זה תלוי גם הפעולה. עכשיו, אנחנו מדברים על כתיבה, ומה שאתה עושה, זה כתיבה ויזואלית. למה אני מתכוון? זה בטח לא המונח שלך, אבל זה כן, כאילו איך אני רואה את זה. יש לכתוב תוכן, בסדר? דף מחירה, דף נחיתה, מייל, פוסט, כל דבר כאילו בעולמות האלה. אבל אתה כותב ויזואלי, אתה כותב כאילו את מה שקורה למסך, נכון?
כן.
מה ההבדל מבחינתך בין לכתוב לנייר לבין לכתוב למסך? כאילו לבין משהו שאחרי זה מישהו צריך לשחק את זה.
בדרך כלל תסריטאים אומרים שלסופרים יותר קל, וסופרים אומרים שלתסריטאים יותר קל. זה יש איזה יתרונות ויש איזה חסרונות. כשעובדים עם שחקנים, כמו שזכיתי באמת לעבוד בקופה ראשית או בובה של לילה, זה באמת וואו, כי יש טקסטים שאני כאילו דמיינתי אותם בראש, וכשהם קרו על המסך, כאילו אני אהבתי, כי אני אמרתי, אוקיי, בראש אני לא דמיינתי את זה.
איזה מגניב זה.
ככה מצחיק, וואו. כן.
צילמנו עכשיו לבלוטרון, לסטארט-אפ שלי, סרטון, בסדר, יש תסריט של 30 שניות, והשחקן שסגרנו איתו, אבא שלו נכנס לבית חולים, יומיים okay. לפני הצילומים, והיינו צריכים להביא דקת 90 מישהו אחר. מה זה פחדתי מזה? אתה יודע, הוא okay. עשה לנו קצת, הקריא את הטקסט, ידעתי שזה יהיה בסדר, כן? האור החדש בא, הוא עושה לך את הראשון, את השני, את השלישי, ואני אומר, או-או, לא טוב, זה לא טוב. ואז כאילו ראיתי את היכול, לא יצא לי לעבוד הרבה עם שחקנים, כאילו לא יצא לי עם שחקנים מקצועיים. ואז פתאום התחלתי לראות בהחל מהטסט הרביעי והחמישי, פתאום בשישי כבר ההתחלה נראית טוב. ואז כזה, וואו, כאילו, ואז אני אומר, בוא'נה, זה לא הגרף השיפור העלוב שלי מול מצלמה, אני זוכר שציינתי עם אריק זאבי, ואז הקטע שהייתי אמור להסתכל למצלמה ולהגיד משהו. כל פעם, אתה יודע, אני לא זוכר את הטקסט. ואז כזה, אני מתאמץ בלזכור אותו, אז אני לא שם באמת, וזה יוצא מזויף, כאילו. אני אומר, בוא'נה, החבר'ה האלה מקצועיים בלעשות את זה. הם רציניים, עכשיו אני מבין, כאילו, את הכוח על שלהם. זה מגניב, כאילו, פתאום הוא נכנס לדמות, ואז כאילו, הוא דפק לנו שם חלקים אדירים, כאילו, ממש, כאילו. וואו, בוא'נה, זה כאילו ממש כמו, יותר טוב מה שרציתי, כמו שאתה אומר.
כן, אני זוכר בשיעור תסריטאות הראשון שהלכתי, המרצה שלנו אמר איך מזהים את התסריטאי בפרימיירה של הסרט, שזה שיושב בצד מבואס ואומר, הרסו לי את הסרט. זה התסריטאי. אבל כן, זה ככה גם אגב בכתיבה של תסריט. בדרפט הראשון אתה כותב איזשהו משהו, סבבה. בדרפט השישי, השביעי, אתה כבר, אוקיי, כבר הבנת איך לכתוב, הבנת את הדמויות, מצאת שפה, מצאת את המילה.
כי אי אפשר לערוך דף ריק.
אי אפשר לערוך דף ריק.
אז אתה צריך להוציא את זה.
כן.
זה גם בעיה, אתה מבין שחבר'ה שאומרים, בוא'נה, הם כותבים משהו, אומרים, בוא'נה, זה ממש גרוע, טק מוחקים. גם שאני כותב מייל בהתחלה, טוב, הוא לא גרוע היום, הוא היה גרוע בהתחלה, ואחרי זה כאילו רק בעריכות, בהשחזות, במילים הקטנות, בוא נוריד את זה, נשים את זה שם, נשים, הקסם קורה. הקסם קורה בעריכה, לא בכתיבה.
אם הייתי מחכה שאני אהיה כותב טוב כדי להתחיל לכתוב, גם היום עוד לא הייתי מתחיל לכתוב. כי גם היום אני כאילו, יש לי עוד וואו, כל כך הרבה עוד מה להשתפר ומה ללמוד. אין, חייבים לעשות, חייבים לזוז, חייבים... אין, זה אף פעם, זה לא טוב או לא טוב, זה... יאללה.
תוציא, גם אנחנו בתרבות היום, מה זה תרבות? אנחנו בעולם שבו בסושל מדיה, באינסטגרם, בטיקטוק וכל זה, כדי באמת לקחף שם, אתה צריך להרביץ את זה 3-4 דברים ביום.
כן.
שוב, ברמה של אנטרטיימנט כבר, כן? זה ברמה אחרת לגמרי כבר. אין סיכוי שהכל יהיה טוב. ואתה צריך להתחיל מאיפשהו. אז תתחיל. תתחיל להוציא.
אחי, אני הייתי, אמרת אריק זאבי. אני זוכר, הביאו לנו פעם להרצאה של אריק זאבי, לחברת הפקות שעבדתי בה. אריק זאבי, באיזשהו קטע בהרצאה שלו, הוא מראה את אחרי ההפסד שלו באליפות אירופה או באולימפיאדה.
כן, ב-43 שניות, כן.
כן, האולימפיאדה, נכון, 43 שניות, וכותרת ראשית מהעיתון, תפרוש או משהו כזה. עכשיו, כאילו, תחשוב, כל המדינה ראתה אותו מפסיד ב-43 שניות, כל המדינה ראתה את הכותרת הזו של התפרוש, והוא לא פרש, ואחרי זה הוא זכה באליפות אירופה, והיה הג'ודוק הכי מבוגר שזכה.
נכון.
מה יקרה? כתבת מייל לא טוב, מה
עשית
יקרה?
עשית סרטון לא טוב, סי, תלמו ממנו, תמשיך. אבל מה שעשית, כן. לא הזנת אפס.
בדיוק.
זה הכי חשוב, דיברנו על זה ברגלים אטום. אתה לא מזין אפס לעולם. תזין אחד, הכל בסדר, אתה לא חייב להזין 100 כל יום. תזין פאקינג אחד, תעשה סרטון כזה, בוא נהיה לי מה לעשות היום, ביי.
בדיוק.
חיזקת את השריר עדיין, או הצלחת להוציא ממך אותנטיות, זה עשה משהו, או לפחות המשיך את ההרגל. לא קטעת אותו.
נכון.
זה הפשע הכי גדול.
נכון, נכון. זה... עכשיו אני כאילו, אני היום, אני אומר את זה ממקום שכאילו, וואלה, מה הבעיה? אחי, אני כל מי ששומע וקשה לו לכתוב את המייל וקשה לו זה, הייתי במקום של כולם ואני עדיין במקום הזה לפעמים. אני... הגעתי לעולם של ה-NLP, אחרי שלפני 5 שנים רציתי, הייתה לי הצעה לסדרה, משהו שעבדתי עליו המון זמן, ואמרתי, אוקיי, רגע, וזה שבוע לפני הפגישה, אמרתי, אני חוטף פה התקף חרדה, או התקף לב, או אני לא יודע מה, כי כאילו אני לא ישן בלילה, אני כל שנייה עם תכף מקי, ואז הגעתי ל... לטיפול NLP, הפגישה אחרי זה הייתה זוועה, למרות, אבל הטיפול אמרתי, אוקיי, וואלה, בונה, מעניין, והמשכתי ללכת, ואותו מטפל שהיה לי גם לימד בבית הספר שאחרי זה למדתי בו, ב-NLP פלוס, וזה פתח לי את העולם, והיום כאילו היום אני מבין שהחשיבה הזו, החשיבה הדיכוטומית של ה, זה טוב או לא טוב, זה מייל טוב או לא טוב, זה הצעת, הפגישה שלי לזה, ילך טוב או לא ילך טוב, זה כאילו, זו חשיבה שהכניסה אותי לכל כך הרבה סרטים מיותרים, מיותרים בחיים. וואלה אחי, תלך לפגישה הזו, לא ילך טוב, לך לפגישה במקום אחר. לא ילך טוב, סבבה, תכתוב סדרה אחרת, תמצא מה לא עבד. אין?
כן, בעולם היזמות, ומחוץ לג'ונגל של ה... בעולם, בג'ונגל הזה, ושלא בעולם המאוד מסגרתי, היררכי של הבית ספר, אקדמיה, צבא, כל החרה הזה, מקומות עבודה גם בירוקרטיים. אתה מחליט מתי זה נגמר. אף אחד לא מחליט בשבילך. אמרו לך לא, פתח עוד דלת. אמרו לך לא, פתח עוד דלת. אתה מחליט, אין קו סיום. זה לא שנכשלת במבחן, זהו, הלך, אתה צריך לחכות עוד שנה. Fuck that shit, כאילו, אתה יכול לייצר בזה עוד 15 מבחנים אחר בבוקר ולהצליח לעבור אחד.
ברור, אחי.
ואתה צריך גם כן אחד.
נכון, העולם
כל כך... עסקה אחת גדולה.
כל כך בלתי מוגבל, אני זוכר שלפני שהלכתי לפגישה ההיא אז, היה אז את השיר של אמינם, שמעתי אותו זה, Opportunity comes once in a lifetime. כן. וואו, לא, אל תקשיבו לשיר הזה. אל תקשיבו לשיר הזה. יש מלא הזדמנויות, הכל טוב, בעיקר לאנשים ש... אני מדבר פה עכשיו, שחקנים, סטנדאפיסטים, אני זוכר, אני הייתי מופיע בקאמל, לפני שהתחלתי לכתוב. לא הייתי טוב בזה, לא כל כך אהבתי את הבמה, אבל הייתי מופיע, ובזמני לא היו אפשרויות כל כך לצאת במופע. היה אז כאילו... היה נאור ציון, אדיר מילר, יעקב כהן, עדי אשכנזי. היית צריך להגיע, נגיד, לתוכנית של יאיר לפיד או משהו כזה, כדי... היום, כך מצלם את עצמך, כן. וואלה, אתה טוב, זה ירוץ.
כן, זה היום זה יותר התרבות של ה... שוב, לא קונטנט קריאטרס, כבר של האנטרטיינרס, של הבדרנים.
נכון.
איך כותבים בידור? וייס, תלמד אותנו.
איך כותבים בידור?
אתה בן אדם מצחיק במהותך? כאילו אם אתה בחבורה וקצת ישנת משהו, שתית והשתחררת, אתה תהיה כאילו מסמר הערב או לא?
וואו. בוא, יש לך איזה שעה, שעה וחצי לדבר על זה?
לא יודע, נראה לי זה תשובה של כן, לא, אולי, לא? או לפעמים.
אז כן, לא, אולי ולפעמים. מאוד תלוי, מאוד תלוי באיזה הקשר זה. אני, נתקצר את הסיפור בקצרה. כילד, בית ספר יסודי כזה, הייתי, לא... אני לא, כאילו הייתי סבבה, לא שהייתי ילד דחוי, לא זה, אבל כאילו לא הייתי מהבולטים, לא הייתי זה. אני זוכר אגב שפעם קראתי איזשהו מייל שלך, של החבר'ה האלה שטיפה בצד, הם מאוד טובים.
המתבוננים.
המתבוננים, הם יכולים להיות אחרי זה מאוד טובים כקופירייטרים.
נכון.
טבע, כי יש להם את היכולת להסתכל מהצד על הסיטואציה.
כי כל החיים שלך פאקינג הסתכלת על כל המוחצנים, והסתכלת טוב, הסתכלת כאילו, ומתישהו המוח המפגר שלך אמר, אוקיי, בוא נתחיל, יש פה פאטרנים, יש פה מסגרות, יש פה תבניות, יש פה אלגוריתמים של התנהגות, בוא נראה אם אני אנסה את זה, מה יקרה? עובד.
בדיוק. כאילו בדיוק כיוונת אותי, ואז הגעתי לתיכון, כאילו ובתיכון מתישהו, פתאום כזה חבר'ה חדשים, יותר קל לי זה, ופתאום התחלתי להצחיק אותם, ואמרתי, אוקיי, וואלה, בוא נה, זה עובד, אני מצחיק אותם וכאילו סבבה, ואני במרכז העניינים, והחבר'ה רוצים להיות איתי וזה, אני אמשיך עם זה. אני אמשיך עם העניין הזה. ובאמת המשכתי, והיו מקומות בחיים שקצת לקחתי את זה למקומות לא טובים, שהייתי כאילו, הייתי מוכן באמת לעשות את הכל כדי להצחיק, ברמה של הייתי מוכן לצחוק על עצמי, להיות הבדיחה, מה שצריך, העיקר שיצחקו. והיום אני חושב שאני במקום הרבה יותר בריא מהבחינה הזו. כלומר, אני בכיף, אני מצחיק, אני עם חבר'ה, אני משתדל שלא לצחוק על עצמי, לא להביא את עצמי למקומות לא טובים בקשר הזה. איפה שלא צריך, אני גם לא צוחק. אבל אני חושב שזה היום במינון טוב אצלי. אני כאילו, אני בכיף, אני מצחיק את האימהות בקבוצת וואטסאפ של הגן.
אז יש לך את הגן הזה, של היכולת to be funny. לי אין אותו. כאילו, אני לא כזה funny.
זה אגב גנטי במשפחה, אבל כן.
אוקיי, סבבה. זה מה שרציתי להגיע אליו. ואיך אתה כותב את זה? כאילו, כדי לכתוב את זה, אתה צריך לפרק בעצם איזה נוסחה כלשהי, נכון? יש מבנים לבדיחות. בקומדיה אני מכיר את זה משם.
כן, וואו. אם כמה אנשים אמרו לי בחיי, זה צריך, זה וזה, תביא אותו, הוא יעשה לכם, אתם באים, אתם רואים אותו, יש לכם עונה. הוא צריך להיות סטנדאפיסט. סבבה, יש את ה... להיות המצחיק של החבר'ה, ו... לכתוב או להופיע על במה, או שני דברים,
אחרים.
שני yeah. דברים שונים לגמרי.
אז אתה הצלחת גם וגם, כן הצלחת לתרגם את זה לעולם של צחוקים בעם, בוא נגיד ככה, כן. שלהפוך את הצחוקים מהחבר'ה למשהו כלכלי, כאילו לעסק, לכל עניין ודבר. לעסק שבנוי במלא מלא מלא מיזמים גם.
כן. ואיך כותבים, איך כותבים מבדר? דבר ראשון...
רגע, מבדר זה מצחיק? או זה לאו דווקא?
לאו דווקא.
גם אימה יכולה לבדר, נכון?
בהחלט.
לתפוס לך את העין, כאילו, ויגרום לך לראות את זה.
בהחלט.
להעביר לך את הזמן. לבדר זה להעביר את הזמן?
לא, מבדר אני חושב שזה כיף.
מה זה מבדר? כיף? להעביר את הזמן בכיף.
לא, לא, להעביר את הזמן זה כאילו, זה קצת, לא יודע.
לא, להעביר את הזמן, אבל בכיף. כאילו, אתה כן, כאילו... לא התכוונת לראות את זה? אתה יודע, ופתאום זה תפס אותך, כאילו, או שזה הצחיק אותך, הרגש אותך, הפחיד אותך.
כן, חייב.
סקלות של בידור שם.
חייב ליצור רגש, חייב כאילו...
אז זה רגש, תמיד יש שם רגש.
כן, כאילו, לצחוק זה לא רגש. לצחוק זה לצחוק.
זה תוצאה של רגש.
כן. צחקת מבדיחה, כאילו סבבה, אבל... אבל בנוסף גם חייב להיות שם רגש, כעס, עצב, פחד, שמחה, אהבה.
כן, הפתעה? זה רגש? לא. זה גם תוצאה של רגשות, זה בטח שני רגשות מנוגדים שזה התוצר לוואי.
אני אגיד לך, אני חושב, ואני, אתה יודע, כולם מנסים לפענח את הנוסחה. אני חושב שבדמות שהיא, שזה, אני לא יודע, כאילו, אני יכול להגיד את זה בדמויות, וכל אחד שיקח את זה לעולמות שמה שהוא מייצר, התוכן שהוא מייצר. אני חושב שבדמות טובה, אהובה, היא אחד הדברים שצריכים להיות בה זה אומץ. ואומץ, שאני אומר אומץ, זה לא חייב להיות דמות עכשיו של ברוס וויליס פורץ לבניין ומציל את העולם. רמזי בקופה ראשית הוא אמיץ, בעיניי. הוא אדם שפאקינג עובד בסופר, בעבודה, ואבא שלי עבד בסופר 25 שנה, אז אני יכול להגיד, וואלה, עבודה לא טובה.
כן.
ויסלחו לי
עובדי הסופר ששומעים אותנו, השניים מהם.
כן, לא שהיא לא טובה, אוי, אני
מסתבך. בסדר, אל תצא פוליטיקלי קורקט על עבודה בסופר, הכל בסדר.
אני, אבא שלי עבד בסופר הרבה שנים, היה לו לא טוב בחלק מהתקופות, וכמו הרבה אנשים שאני מכיר שעובדים בכל מיני עבודות, ולא טוב להם, ורמזי עובד בסופר, וזה משימת חייו. והוא לא פוחד להחצין את זה בצורה הכי קיצונית שאפשר. הוא בא לסופר ושר. וכאילו, ואני הצופה, אני מתאהב בו, כי וואלה, כי הוא לא פוחד להביע את זה. וכאילו כולם, מה זה, אתה שואל בן אדם, אתה שואל בן אדם שעובד, לא יודע, שעובד בהייטק, שזה סמנכ"ל בהי, טוב לך בעבודה, והוא פוחד להגיד כן, הוא פוחד להגיד, וואלה, סבבה לי, אני מקבל רכב, אני מקבל טיסות, אני מקבל... סבבה, כן, בסדר, עבודה, כל מיני כאלה.
עבודה, כן. טוב, זה משימה.
תחשוב, החיים יפים, רוברטו בניני, הבן אדם כאילו עם הילד שלו במחנה השמדה, במקום הכי נוראי שיש בעולם, והוא כאילו, הוא עם הבן שלו, הוא משחק איתו במשחק, ויש לו את האומץ, ויש גם לרוברטו בניני האמיתי את האומץ לעשות את הסרט בתקופה שכאילו שביקרו אותו הרבה, אמרו, מה, אתה עושה צחוק עם השואה? לא, הוא נותן לאנשים נקודת מבט, עוד נקודת מבט. וזה כאילו, זה גם, זה השליחות שלי בחיים. אני, אם כאילו, עכשיו אני עובד גם על סדרה בחינוכית לילדים, שבאמת אם היא תצא בסוף כמו שאני מדמיין אותה, אני מאוד מקווה להצליח לתת לאנשים עוד אפשרות, עוד, וואלה, לא יודע, עוד ראייה, עוד נקודת מבט. תרצו, תרחו בה, לא תרצו, לא תרחו בה, ואני נותן את האופציה.
גדול, אז הרבה פעמים לשבור את ה... לתת נקודת מבט של סיטואציה שכולנו מכירים, כאילו, ולהסתכל עליה אחרת.
כן.
ולהצליח לכתוב את זה ולשחק את זה.
ולערוך את זה אחר כך, ובסוף שזה יצא לצופה.
גדול, ואם עכשיו אתה לוקח, בא לך איזה ילד, אומר לך, שמע, וואי, שמעתי את הפרוקציה שלך עם וולר, וזה, מחכה לך ככה איתחת לבית, אני חייב שתעזור לי, אני רוצה, לא יודע מה, אתה כותב ככה בידור להמונים, אני חייב להתפרסם באינסטגרם, בטיק טוק, וזה, אני לא יודע כלום אבל, ואין לי כישרון להצחיק כמוך. מה אתה אומר לו? איך אתה ממליץ לו לפצח את זה? הוא אומר, הבנתי, היום זה עולם של בדרנים, הבנתי, אני אתפרסם שם, סבבה, אחרי זה, כבר הקטיפו אותי לטלוויזיה משם, נכון? ככה זה עובד היום. הכוכבים צוחים ברשת וכותפים אותם משם לטלוויזיה, זה לא כמו פעם.
כן.
הכוח, power to the people.
מהבחינה הזו, א', לראות מה עבד ברשת ולפצח בסוף לכל סיפור לכל פורמט יש משהו שעבד שם ואפשר לראות ולראות מה עבד ולראות איך לוקחים את זה אלינו.
כלומר, אתה קודם כל דוגם את המסגרת, שזה לא בעיה, נכון? אתה הולך לראות מה עובד בתחום שאני רוצה לייצר בתוכן, קולט את המסגרת, יש לך סרטים מכל העולם, סרטונים כאלה או כתיבה מכל העולם, מיילים, דפי מחירה, ואתה קולט את המסגרת.
נכון.
ואז מה, אתה מתאים את זה לעצמך פשוט? תחת החוקים האלה?
ואז מתאים את זה לעצמי, ואומר, אוקיי, סבבה, עכשיו, איפה אומרים זה, אחד הזה, צריך בידול. איפה, מה אני? וזה גם מפרש. מה המסר שלי?
זה כבר המסרים.
גם, זה אפילו עוד לפני המסרים, זה איך אני, איך עכשיו ראיתי, אוקיי, ראיתי את הסרטון הזה המגניב, והסרטון הזה המגניב, והסרטון הזה המגניב.
בוא אני אקח דוגמה, בסדר? בוא, let's bring it home. מאמן כושר.
כן.
יש לו כל מיני חיות כושר, חלק מהקליסטניקס, אחרים מרימים, אחרים עושים כל מיני ריקודים עם כושר, אני יודע מה, יש לו כל מיני פורמטים. ואתה מאמן כושר, בסדר? מה אתה עושה? כאילו, איך אתה מייעץ לו? הוא מאמן כושר, לא, הוא מאמן כושר, לא אתה. מה אתה מייעץ לו?
למאמן כושר?
יש מלא, ויש הוא אומר, שמע, התחרות שלי מלאה, יש גם כאלה ממש חזקים. איך הוא מפצח את זה?
אני אגיד לך, אני לא יודע, כאילו, אם מישהו יבוא ויבקש ממני משהו קומי,
לאו דווקא קומי, לפצח, לבדר. לא בצחוקים, כאילו. אני מניח שמי שמצחיק, הוא צריך להביא את זה בווידאו. מי שלא מצחיק, יש לו עוד דברים, לרגש, נכון? להדהים.
כן.
להפתיע, להפחיד. יש עוד סוגים של בידור. כן.
צריך... אני חושב, כאילו, לצאת, תמיד אתה אומר למצוא מה הצורך של הלקוח, אז זה הדבר הראשון, אני חושב. היה את עדן עליי, הוא מי שמרביץ לך.
נעלמו הכחולים, אני בדיוק מראה לו פה את הסימנים, הנה פה.
אז אני יוצא לראות סרטונים שלו ברשת, ואני מאוד אוהב את זה, כי אני, אוקיי, הוא מייצר דבר ראשון, סיטואציה כאילו, שהיא אלימה, היא מפחידה.
נכון.
וישר אומרת, אוקיי, כאילו אני בראש אומר, נכון, כאילו.
כן, היא אותנטית גם.
עכשיו,
אתה לא מרגיש שזה משחק בתוך הסיטואציה, כי הוא מאוד אינטנסיבי.
נכון.
גם הוא באמת באימונים מאוד אינטנסיבי, הזין הזה. איזה מכות, אחי. הוא מעמיד אותך ומחטיף לך יד ליד ליד. אחי, מה יש לך? אני אוהב את זה, אבל.
גם אני, כן, ביקשתי שלימודת 40 יתנו לי שק אגרוף הביתה.
אני אביא לך את עדן הביתה לימודת 40, זה יותר טוב. זה שק אגרוף שמחזיר.
אז אוקיי, אז השאלה, אז במאמן כושר, השאלה היא, אוקיי, מה בסוף? מה, אני אגב, אני חושב שבבידול, הייתי, בגלל שאני רואה את כל המאמני כושר, עושים את הלפני ואחרי של השלושה, ארבעה חודשים.
כן. מה, בעדויות על עצמם או על אנשים אחרים?
על מתאמנים שלהם.
כן, אוקיי.
בגלל שאני
רואה... Before, after pictures.
כן, אני רואה מלא כאלה שזה. אני חושב שהייתי עושה אחרי שנתיים.
אוקיי, יענו, להראות את התהליך השלם.
כן, כאילו אולי, לא יודע, אולי אולי סרטון או דרך אחרת של זה, של ה-before, after.
כן.
של ארבעה חודשים. אוקיי, ובארבעה חודשים אני רואה אותו גלדיאטור.
כן.
וחצי שנה אני רואה אותו שמנמן. ואז אני אומר, אוקיי, בואו, יש גם משהו אחר.
כן, אוקיי, אתה מראה את ה-ups and downs כאילו לאורך הדרך.
כן, כי זה נגיד, כאילו, לא יודע, אולי זה מתוך עולמי, ואולי הקהל הרחב, באמת, מה שמטריף אותו זה הארבעה חודשים. אבל מתוך הראייה שלי, ואני כבר בערך שנתיים עובד עם דיאטנית, וכאילו אני אומר, אוקיי, יש פה... וגם מדובר על זה ברגלים אטומיים, אני חושב שבפרק הראשון כתוב, הדבר הראשון זה הזהות.
נכון.
הדבר הראשון זה למי אתה הופך.
כן.
אוקיי, וברגע
אתה לא יוצא לרוץ, אתה רץ. ראנר, כאילו.
אתה ראנר.
אתה לא כותב תוכן, לא כותב עכשיו מייל, אתה קופירייטר.
נכון. ואז, אוקיי, ואז, סבבה, אני... כל אחד יכול להפוך אותך תוך חצי שנה, תאכל זה, תעשה גריון קלורי, תתאמן זה, אתה תהיה תרד לאחוזי שומן שאתה רוצה. סבבה. מה אחרי החצי שנה? מה קורה אז?
יענו, coaching for life כזה, זה נשאר אצלו.
כן.
זה DNA, זה לא דיאטה שמתפוגגת ואז אתה חוזר להיות שמן, או אפילו יותר.
נכון, ואז אני חושב שזה יכול להיות,
הבוקר ישב,
איזשהו מסר.
סקטע איתך, תקשיב, נחש. הבוקר ישבתי עם אלעד גבע, הוא מאמן קליסטניקס, בודי וורקאוט שלי. עכשיו, הוא פירק אותי ביום שלישי באימון. אז כאילו כל החלק העליון של הגב לא תפוס, אבל הוא פשוט כל השרירים היפים שלי פשוט שמות כל הזמן. בסדר, עכשיו קירי למאמן יצחק עליי, כי הוא אמר לי לעשות כבר תרגילים כאלה. לא משנה. אז במקום לעשות אימונים מטוב ועם עדן, ישבתי איתם, כאילו אמרתי, בוא נשב על העסק שלכם, אני גמור, אני לא יכול לזוז כאילו. לא רוצה לזוז, הכל טוב, צריך לנוח. אז בדיוק היום כזה שיחקנו קצת עם ה-USP שלו, והוא מה זה מאמין בזה? גם הוא מאמן כזה שבונה אותך על כל הגוף. כאילו גם רגליים, גם גמישות, גם פלא גוף עליון, גם כוח מתפרץ. ממש הריל דיל, גם הוא חזיר ענק כזה, והוא גמיש רצח, כאילו. נראה כמו איזה ווייט ליפטר, והוא גמיש כאילו בקטע אחר. משהו מדהים, כאילו, באמת. אז כאילו אמרתי לו, בונה, אתה בונה פה body for life. ואני אומר, רגע, body for life, בונה, זה כאילו קטע, ואז אתה בא פה עם הקטע הזה. יפה.
נכון.
עם הזווית שלך על ה-body for life.
כן.
חש גדול. וואי, יהיה מה זה, מה זה מצחיק לעשות איתך ישיבות של קופי ורן הגדולים? נראה לי, יהיה מה זה כיף.
יכול להיות, אני...
בטוח, בטוח. זה מוח כזה שקרימינלי שמוצא את ה-USP ואת הרעיונות הגדולים.
אני חושב על זה, כאילו, אני לא יודע אם אני חושב על זה ממפת העולם שלי, או כאילו, בסוף אני לא יודע אם באמת זה ה... אני יודע שעליי זה היה, אבל אני לא יודע, יכול להיות שכאילו אם יעשו מחקר, יגידו, וואלה, אנשים, מה אכפת להם עכשיו, מה עוד שנתיים? עזוב אותי, עכשיו, תן לי, אני עכשיו 30% שומן, אני רוצה עוד חצי שנה להיות 12.
לא, הכוונה שלי ב-Body for Life לא הייתה כאילו תקבל את התוצאה עוד שנתיים, כי בכל זאת, אתה יודע, ירקות מצופים בשוקולד, עוד שנתיים זה הירק, איך אתה נראה מחר בבוקר זה שוקולד, you know? כאילו זה יותר בקטע שאתה גם מוכר לו את הגוף, body, אבל גם שהגוף הזה יחזיק לך, אתה מבין? כאילו, הוא ייראה פצצה, אבל for life. לא אחרי שאני אסיים לאמן אותך.
זה, אגב, מאוד מתקשר למה שדיברנו קודם על על הדיכוטומיה הזו, של הצלחתי או לא הצלחתי. כאילו, סבבה. יש לי, אני חטוב או שאני שמן?
כן.
היית 12%, 12%, עלית, אכלת קצת, היה לך חודש, לא אכלת טוב, קצת השמנת, קצת זה, סבבה, תחזור ל...
כן, שיש לך את הכוח לחזור, שאתה כן. יודע לבד כבר.
בדיוק.
להפעיל,
אתה...
להפעיל את הסיסטם.
וזו הבעיה, אגב, עם הרבה מה... אני חושב עם אנשים שמתאמנים, וכאילו, אוקיי, סבבה, זה עשיתי 4 חודשים, 5 שנה, אחרי זה חזרתי,
כן.
לא אכלתי טוב, לא הקפדתי על החיים.
זה כאילו לא למדת כלום. בעצמך, אתה חייב תמיד הסיוע החיצוני הזה, ורק איתו זה יכול להצליח.
הסיוע החיצוני הוא סבבה, אני עד היום, אני פעם בחודש או פעם בחודשיים עורך לדיאטנית, כי זה נותן לי...
גם אני, אחי, גם אני, אבל אני יודע להפעיל את זה על עצמי, אני יודע שעליתי בחגים, סבבה, עליתי את השתי קילו האלה, אני יודע מה לעשות, ישר הבנתי מה אני צריך לעשות, הנה, ירדתי אותה, מהר, כאילו, כי אני יודע להפעיל את זה על עצמי, כי למדתי מהתהליך שעברתי, כי המאמנים שלי מספיק טובים כדי ללמד אותי. היה חשוב להם שאני אבין. איך התדרדרנו לשיחה הזאת, תגיד?
לזה?
לשיחה בכלל, זה היה זה. עם הרעיון הגדול עם המאמנים. איזה גנובים אנחנו, אמרת כך, זה יכול לגלוש לפסים מסוכנים במקום הזה.
כן, כן.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. עוד משהו מעניין, תספר לי, איך אתה מוצא רעיון גדול לסדרה? כי סדרה זה בעצם חתיכת רעיון גדול, נכון? אתה צריך למכור משהו fresh from the get-go, או איזה משהו קיים, משפחת פשע, לא יודע מה, ב... הנה, כמו בזה, כמו בעלומים. לא בדיוק משפחת פשע, אלא ילדים, כאילו, ילדי פשע נקרא להם, נוער פשע, בבית שמש.
צריך...
כאילו, סליחה שמפרר, שדיברנו למשל על קופה ראשית, וגם על בובה של אליה, של לילה, ישר כאילו שאמרת לי את הרעיון הגדול, למרות שאולי כי אני מרמק, אני מכיר את זה, אבל שם מהדמיון הזה, שם צחקתי כבר. אוקיי, משהו בסופר, יענו, אתה רואה עובדי סופר, כולם מסכנים כזה וזה. צחוקים, אפשר להצחיק שם. כדורגל ישראלי, וואו, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול להתפרע. כאילו, זה כבר, אני מרגיש, למרות שראיתי את המוצר, אז יכול להיות ששוב, זה נכנס לי לשיפוטיות שאיך שאני רואה את זה, כן אני רואה שם את הניצוץ, ברעיון הראשוני.
אני אגיד לך לגבי, בקופה ראשית בגלל שזו סדרה, זה יהיה יותר קל, זה לא היה ככה, אבל כאילו זה הדרך שם התחילה קצת אחרת, אבל אם היום הייתי צריך למכור את הסדרה, את קופה ראשית, היום הייתי אומר שזו סדרה על סופר, שמגיעה אליו מנהלת עם שיטות עבודה של סטיב ג'ובס. שירה. כי...
כן, ברור, יש לך את הקונטרסט. אז יש שם קונטרסט מובנה.
היום בעיקר, פעם היה אפשר אולי להגיד, היום כאילו, אתה יודע, באים אליי, פונים אליי בפייסבוק בזה, כל מיני חבר'ה שהם רעיון, יש לי רעיון לסדרה על חדר כושר.
טוב, על מה אחי?
סבבה.
איפה הקונטרסט?
סבבה. מה אתה אומר, זה רעיון טוב? זה רעיון טוב או שזה רעיון גרוע? מי יודע?
מי יודע? כן.
מי יודע? וגם גם אם יש, עזוב, גם אם יש רעיון מעולה, אני לא יודע כן. זה. איך אמרה לי אחת מנהלות התוכן הזה, עזוב אותי, אין רעיון טוב ואין רעיון גרוע. יש, מי יושב מולי? מי שיושב מולי יכול לקחת לעשות את זה או כן או לא?
אז זה אקסקיושן בכלל.
בדיוק.
למרות שיש רעיון טוב ורעיון גרוע.
יש, ב... אבל כאילו בסוף זה...
בסוף ברור שזה אקסקיושן, שזה ה...
כן.
שהביצוע בפועל בכלל בעולם הזה של כאילו לבחור את השחקנים הנכונים ולהצליח להשיג אותם ושהם ישחקו את זה כמו שאתה רוצה, שכל הפאזל ושהעורך יערוך את זה כמו שאתה רוצה, כל הפאקינג פאזל הזה יתחבר.
אתה יודע, אני לפני שהיה מאסטר שף ומשחקי השף וכל הזה, בא אליי חבר שלי. בכלל, לא מהתחום, לא זה. אמר לי, אני אז התחלתי לעבוד בטלוויזיה, הוא אמר לי, תשמע, יש לי רעיון, כמו כוכב נולד, כמו זה.
כן. Okay.
בוא נעשה ריאליטי של בישול,
mm-hmm.
של okay. אנשים ממשים, תחרות מתכונים וזה. עכשיו, כאילו, אמרתי זה, אמרתי לו, תשמע, בוא ננסה לעניין איזה מפיק שאני מכיר. אני כאילו, אז לא הייתי כמו היום, כאילו באתי למפיק, עם הפחדים שלי אפילו לא הצעתי למפיק את הרעיון, ואז כדי, אתה יודע, אני לא יכול, לא הייתי אז במקום שאני יכול לבוא לחבר שלו, להגיד לו, תשמע, אני פחדן, אני כאילו לא, אין לי אומץ לבוא למפיק, לדפוק לו בדלת, להגיד לו, תשמע, יש לי רעיון לריאליטי בשבילך זה. אמרתי לו, תשמע, אני לא חושב שזה רעיון טוב, הריאליטי הזה. אני אומר, כוכב נועד, לא יודע, אנשים שרים, נועד לרקוד אנשים רוקדים.
כן.
בישול, מה אני רואה על המסך? מה, כאילו, איך אני יכול לדעת אם זה טעים? רעיון לא טוב, שנתיים אחרי זה, מאסטר שף, כובש את העולם.
כן, כי יש שם את הפורנו אוכל.
אז, בדיוק. אז, אז היום אני חושב שבעיקר אם אתה לא יוצר בעל שם, או, זה מאוד עוזר כשיש קונפליקט, חייב להיות איזשהו קונפליקט בדיוק, כן. בתוך, בתוך התוכן.
מאסטר שף לטבחים צבאיים.
מאסטר שף לטבחים צבאיים.
מה, קלעתי? היה עובד?
הסופרנוס ש... תשמע, זה, וואי, זה יכול להיות משהו מצחיק, אתה יודע?
כן, בדיוק, קובי כזה, מאסטר שף קובי, לטבחים צבאיים, מה זה מתחרים מהמחילות, מתחרים אחד בשני.
זה גדול.
יש הסיפוריטו וכל מיני נגדים כאלה של הבזיז, בטוח אפשר לעשות מזה מטעמים.
יפת הקוצ'יני שהיה לנו, וזה, כל מיני טיפוסים כאלה.
אה, מחרנו, המצאנו פרפורמט, מה אתה אומר?
בוא נלך מפה לזה למכור.
תביא 5%, זהו, הכושר שלך. זה שהבנתי שצריך, שעכשיו הסברת את זה ככה, ושצריך להיות שם איזה ניגודיות, זה כאילו אמרתי, רגע, מאסטר שף, מה אפשר לצאת? דפחים צבאיים, כאילו, ישר כאילו, זה מדליק לך, זה ניצור שזה יכול להיות מצחיק, נכון?
בדיוק, כשחושבים על תוכן, תחשבו כאילו, מה הטוויסט בדבר הזה? הסופרנוס, הבנתי שהציגו את זה, בתור איש משפחה מניו ג'רזי, כאילו, עם הקשיים, עם הדרמות המשפחתיות, והוא גם ראש המאפיה של ניו ג'רזי.
ראש משפחת פשע.
כן, בדיוק. כאילו דרמה משפחתית בכלל, אבל של ראש משפחת פשע בניו ג'רזי.
גדול, אז ככה בונים בעצם רעיון גדול לסדרה.
נכון.
אתה יכול כאילו להשתמש בזה כנוסחה, אתה יכול לקחת כאילו סדרה שאתה מכיר, ופשוט אפשר לשחק את זה, ולהביש איזה ניגודיות שיכולה להפוך אותה לקומית או סופר דרמטית וכל מיני כאלה.
נכון, ויש שם... כאילו, ככל שיש יותר רבדים, ככה זה יותר... Breaking Bad, אוקיי? יש ב-Breaking Bad, יש מה שנקרא בתסריטאות, וזה אגב מתקשר גם למחירות ולקופי ולדברים שאתה מדבר עליהם. יש את הרצון של הדמות ויש את הצורך של הדמות. Breaking Bad... הרצון של הדמות, של וולטר ווייט, להשיג כסף למשפחה שלו, כדי שאחרי שהוא ימות, יהיה להם מספיק כסף כדי לחיות בכבוד.
כן.
הצורך של הדמות, זה בעצם הבן אדם שדרכו עליו כל החיים, כן. והשפילו אותו עד אפר, כן. לקבל את, את הכבוד ש, שמגיע לו.
כן.
וככל ש, שיש את הדבר הזה, ואפשר לשחק עם זה, ולא חייבים לחשוף, אפשר להתחיל, רצוי שלא לחשוף, רצוי ש... וזה אגב, זה יכול להיות בסרטון של דקה, יאני רחמש, אתה זוכר את הסרטון הזה שאיתי זבולון?
אני מת עליו, הוא אדיר.
הוא אדיר, ואיתי זבולון, הוא בכלל
רק אתמול שצילמנו השבוע את הסרטון הזה לסטארט-אפ, הוא אומר לי, כן, עברתי ליפו, לא יכולתי שלא, סבח חרחר נשמה, וכולם צורכים.
ביפו אני מרגיש בבית. סרטון גאוני. תחשוב עליו, על האיש הזה, על יאני רחמש, ומי שמאזין לנו ולא ראה את זה, תראו את זה, זה דקה וחצי, מצחיק גאוני. ותחשוב, כאילו, תחשוב מה, כאילו האיש הזה שמסתובב ביר, ביפו אני מרגיש בבית, סבח אל חר נשמה, ילד טוב, כאילו הוא שופט את כולם, הוא, מי אתה? מי אתה שאתה שופט את כולם? ואז בסוף הסרטון הזה של כולה דקה, הוא כאילו משתכר שמה, ובוכה אני לבד, ולמה אני לא עמוס תמם? וכאילו אתה אומר, וואו, כאילו מה מתחבא שם מתחת? כאילו, אוקיי, כל הפוזה הזו, זה הצורך למלא את הלבד הזה. ואז זה נורא מצחיק שכאילו למחרת זה מתחיל יום חדש. זיין.
כן, זה הפינאלי. זיין.
כן, כאילו אתה אומר, אוקיי, יום חדש, לא השתנה כלום. מתחילים את הסיבוב מחדש.
כן, כאילו זה ממש הביר איך אנשים מתנהגים בפועל. באמת.
ברור, כן.
טוב, הגעתי לזה מסקנה בשנת חיים בלילה. טוב בוקר, יאללה, בוא נשכח מזה ונמשיך.
כן, רובנו אמר... פרופסור עוז גוטרמן, אם אני הוגה את השם נכון, הוא אומר, הדרך הכי טובה לנבא מה היה איתך בעוד 5 שנים, זה מה שקורה איתך עכשיו.
יפה, אנשים... אוקיי, זה תמרור עזרה לחלקיכם, ואחלה, תמרור מכוון טוב, אני מקווה לרובכם, נחשים, שומעים אותנו בבית.
בא לך לשמוע איזה סיפור בעניין הזה, מאחורי הקלעים לזה. היינו עם קופה ראשית, אחרי העונה הראשונה, הסדרה התקבלה לאמי, הבינלאומי. אוקיי, הגענו לאמי הבינלאומי, ניו יורק, טוקסידויים, זה שטיח אדום, כל
ה... שמת טוקסידו?
לבשתי טוקסידו, כן.
מה, שכרת משם או הבאת מהארץ?
לא, מהארץ, מתחנה מרכזית שם. הפקה שכרה לנו מאיזה...
שכרו לך גדול.
איזה מישהו שם באזור התחנה המרכזית. כן, שכרו לנו, כי אמרו, וואלה, זה שלא יבואו עם ה... אתה יודע, יגידו לנו, תזכרו לבד, כל אחד יביא את הזה שלו.
כן,
כל אחד יביא איזה מחסן תחפושות, את הכי זול.
יביך את תאגיד השידור. כן. מי אלה העניים האלה?
אז אמרו, אוקיי, נזכור להם, לפחות שיראו מכובד. מגיעים לזה, ושם, תוך כדי הטקס, כאילו... תוך כדי שאני מצטלם שם על השטיח האדום, עלתה לי תובנה, כאילו תוך כדי זה, ואני כזה, ואומר, וואו, אתה יודע, מסתכל על עצמי מבחוץ, ואני אומר, אני מרגיש שמגיע לי להיות פה. כאילו, אני מרגיש שאני
כיף.
שאני סבבה לי פה.
איזה פרופאונד זה, אה?
כן, ואני כאילו, ואני שם, ואני נכנס לשירותים, ובדיוק יוצא ג'ון טורטורו, שהוא שחקן בשבילי, כאילו, הוא היה בביג לבובסקי, ג'זוס.
אתה אומר, וואו.
הוא אומר, וואו, ג'ון טורטורו, כאילו זה.
והוא אנושי, הנה הוא פה.
וכאילו, הנה אני פה. וברגע שאמרתי, כאילו, וואלה, זה לא, כאילו, זה הזוי, הכל הזוי. אבל כאילו, וואלה, ואז אמרתי, כן, אוקיי, סבבה. כן, כאילו, השתניתי. כי אני...
זה בעצם מין רגע כזה, רגע של חותם, שאתה כאילו מוצא לך בסיטואציה שכאילו, זה יכול להיות, כמו שאתה אומר, להיות השטיח האדום באמי, זה יכול להיות שהחוזה עם המשקיעים נחתם, ואז אתה מסתכל על השמות שלהם, ואתה אומר, מה? וואו! כאילו, או שאתה עומד מול במה, מול, לא יודע, 100 או 1,000 איש, ואז יש לך את הקול הזה שאומר, רגע, 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 הרווחתי את זה, אחי.
בדיוק.
בניתי את עצמי, חישלתי את האדם המסכן והעלוב והאפס שהייתי עד היום כדי להגיע לזה. איזה כיף זה.
זה מדהים, כי זה... ואנשים לפעמים, אנשים מתפתחים בחיים ועושים תהליכים ולא עוצרים רגע מבחוץ ולהגיד וואלה, כי זה לא רק הסחטן, זה כאילו אני לפני 5 שנים, מה זה לא שייך לזה? הרגשתי לא שייך גם לטקס בארץ, לטקס פרסי האקדמיה בארץ עם הגלגל שווארמה. כאילו אמרתי, וואלה, אני לא קשור פה, אני לא בליגה, אני איפה? מה, מי אני ומי הם? וכאילו, וזה באמת, זה כל כך חשוב להערכה העצמית שלנו, לבנייה שלנו, בעיקר למי שמפתח את עצמו ומאזין לפודקאסטים כמו הפודקאסט הזה ועושה תהליכים, שימו לב שמשהו השתנה.
זה גם מאוד חשוב, כי ברגעים האלה מה שקורה, שאתה מייצר לעצמך בעצם סטנדרט חדש לכל החיים. זה, אתה לא חוזר אחורה.
בדיוק.
זאת כבר הנקודה של מבחינת הדימוי העצמי השווי שלך, ואתה יודע, אנחנו משיגים תוצאות בחיים לפי השווי העצמי שלנו, לפי הדימוי העצמי. זה מה שאנחנו מצפים, זה מה שאנחנו דורשים מהסביבה. ואתה לא פאקינג חוזר אחורה. זה כאילו, עלית בגרף, ושמת איזה רצפה חדשה. בדיוק. עכשיו זה האפס החדש.
אין, בשביל לרדת מזה, צריך פה עכשיו חור ברצפה ש...
כן, אתה צריך פשל כאילו ממש בגדול.
כן.
כי לאבד גם את הביטחון הזה, כי גם אם נפלת, אתה אומר, טוב, רגע, הייתי שם והרווחתי את זה, הכל בסדר.
כן. אתה כאילו, אתה לא יורד במדרגות, אתה צריך שם...
איזה רגעים כיפים אלה, זה רגעים מדהימים.
כן, כן.
של האפרישיישן. אני זוכר שהיה לי אחד כזה גם... זה היה בתאילנד ב-2019, שפשוט הוצאנו חבורה של, אני חושב שהם היו 30-40 איש, מהתלמידים שלנו, שלי ושל אלון, ולקחנו שם איזו יחטה מטורפת, ובדיוק יורדת השמש, ואתה שומע את הדי-ג'יי על היחטה, יחטה כאילו פצצה. השמש יורדת, הבין הסלעים האלה עולים הנחית מהמים של תאילנד, ומה קורה? אז אתה מת. כאילו, לא היית מכניס את זה בחיים לשום סדרה. דולפין מתחיל לקפוץ לנו לפני הספינה, אז אתה אומר, המוח שלי אומר כאילו, מה קורה פה? לא, זה לא אמיתי, ואז כזה רגע, 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 זה כן אמיתי, בוא נהיה ברגע, אני זוכר שייחסתי כזה למדיטציה, נראה את הדולפין ענק, יפהפה כזה, קופץ ממש מול הספינה, אני ממש מתרכז בזה, וכאילו סופג את הסיטואציה, כאילו הכי במודעות, איזה 5 דקות ככה, ווואו, הרגע הזה כאילו נחקק, ואתה רואה איך אני מתרגש, כאילו.
כן, זה... רואים שעכשיו אתה שם, כאילו, אתה...
כן, זה הרגע הזה, הרגעים הקטנים האלה, שזה יכול להיות משהו חיצוני או כזה, אדיר.
כן, הייתי בסמינר של טוני רובינס ב-2019 ב-UPW, וקודם ראיתי את הסרט שלו בנטפליקס, אולי איזה 20 פעם. אמנות ירגורי? אמנות ירגורי, כן. ראיתי אותו אולי איזה 20 פעם. ואז היה שם כאילו רגע בסוף איזה מדיטציה בפריימינג שהוא עושה בהכרת תודה, כאילו שכולם נעמדים יש את האור האדום וכולם מרימים את הידיים למעלה, וזה בדיוק כאילו הסצנה מהסרט, מה שיש שם. וכאילו, ואני בתוך זה, ואני אומר לעצמי, אני בסרט, אני בסרט, אני... ואין, זה מדהים, זה כל כך כיף להיות ברגע הזה. לי יש פה, עשיתי קעקוע.
תראה לנו, אתם תדמיינו.
אתם תדמיינו.
רגע, לירון מצלם.
יש לי פה קעקוע שעשיתי ביום הולדת 40.
וואו, מה זה, יפה.
זה שעון שעל כל שעה כתובה המילה נאו.
אדיר.
ולמעלה כתוב, המשפט כל רגע הוא שער, שזה המשפט שהיה לי על הדלת של חושה בסיני, ונדלקתי עליו ואמרתי. ואני מגיל 18 בערך, אני חולם לעשות קעקוע, היה לי בראש קעקוע אז זה אלף. אז מה אמרתי, אוקיי, אולי עדיף שאני לא אעשה של אלף, אולי זה יכול להיות קצת מביך. עשיתי זה עד שחשבתי וזה, עלה לי הרעיון לקעקוע הזה. אמרתי, יאללה, מגניב.
גדול.
יום הולדת 40, קצת לפני, הלכתי, עשיתי את הקעקוע, התרגשתי במכון קעקועים מאוד נחשב וזה. הגעתי לשם, וגם הקעקוע לא יצא, עכשיו עשיתי לו תיקון, הקעקוע לא יצא כמו שתכננתי, וגם כל החוויה עם המקעקע הייתה לא נעימה. ויצאתי מהקעקוע, ואשתי מתקשרת אליי, ונו, איך היה? ואמר לה, בסדר, אמר לי מה? אמרתי, בסדר, לא משנה, בסדר, כאילו זה. ואז נכנסתי לאוטו, ונשאר לי דודו טסה, היה לי בפלייליסט, וגם היה שיר נורא מבאס וזה, ואני מתחיל לנסוע, ומתחיל להיות לרדת לי דמעות מהעיניים, ואני כאילו, שנים אני לא בכיתי וזה, וכאילו, ואני יושב את זה, ואני לפני יום הולדת 40, עם הקעקוע שחלמתי לעשות, ואני בוכה, ואז אני מגיע לכניסה לקריית אונו, לבית שלי, ואני רואה תאונה, כאילו רכב הפוך, תאונה שאתה אומר, אוקיי, מישהו פה יצא לא טוב. ואז נפל לי הסימון, כאילו, אז הבנתי את הקעקוע. אז אמרתי, אוקיי, הדבר הזה, מה שקרה עם הקעקוע שלא יצא לי טוב כמו שזה, זו המתנה שלי הכי, הכי גדולה שקיבלתי. כאילו, אני יכול לעשות לעצמי קעקוע נאו, אני יכול לעשות לעצמי קעקוע, לא יודע, מיריקל מגנט, כל מיני קעקועים שם. אני יכול לעשות הכל, כל אחד יכול להגיד, זה, אני ככה ואני ככה ואני ככה ואני ככה. מה קורה ברגע האמת? אפרופו כתיבה, כן. רוברט מקי, אחד הכהנים הגדולים של התסריטאות, סיפור, כן, בדיוק. הוא אומר, הדרך היחידה לדעת מה, ללמוד על דמות, זה מה היא עושה ברגע של לחץ.
לא מה היא אומרת, מה היא עושה.
מה היא עושה, כן.
מה הווק שלה, לא מה הטוק שלה.
בדיוק. וברגע של לחץ, יש שריפה, את מי מצילה, את הילד הלבן או את הילד השחור? כן. היא יכולה להגיד על עצמה שהיא לא גזענית. את מי היא מצילה ברגע האמת.
כן.
ואז אמרתי, אוקיי, זה כאילו, זה נפלה לי ההבנה. אמרתי, וואלה, הכל טוב, יש פה מישהו שעכשיו בדרכו לתל השומר, או לא יודע לאן, אולי למקום יותר גרוע, לא יודע מה זה. הכל טוב, עשיתי קעקוע, אפשר לתקן אותו, גם אם אני לא אתקן אותו, אני, יהיה לי קעקוע שהוא לא בדיוק כמו שקיביתי, הכל סבבה, ברגע הזה הכל סבבה. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני לא רק קעקוע, אני גם באמת נאו.
למדת לחיות את זה בעצם.
כן, זה הדבר, אתה יודע, אנשים כאילו, כתיבה, אנשים אומרים לי, זה, אני רוצה לכתוב, אני רוצה לכתוב, אבל אי אפשר, אבל טלוויזיה זה רק פרוטקציות, ואין זה, ואין כסף, ואין תקציבים בארץ, ואין זה. סבבה, הכל זה. מה עשית בשביל לכתוב? אני, כשהתחלתי להופיע בקאמל, בגיל 20 שם, לקראת סוף הצבא, הייתי נוסע בקו 842 מקריית שמונה, 3 שעות הייתי נוסע לתל אביב, עם העצירה שם בשווארמה באפולה, עוצר בתל אביב, הולך לקאמל 5 דקות מופיע, קם ב-5 בבוקר למחרת, חוזר לקריית שמונה 3 שעות. אתה יודע, אין כאילו, אין מה לעשות.
הכל מתנקז, אם אתה באמת רוצה לעשות משהו, אתה תמצא דרך, ואם אתה לא באמת רוצה לעשות את זה, אתה תמצא תירוץ. בעסקים, בתחומים שלך, של המשחק, של הכתיבה, של הטלוויזיה. בסדר, מה זה משנה? כל תחום הוא קשה, כל תחום יש בתחרות. כל תחום יש לך מדרפק מוכשרים, שאתה אומר, בחיים אני לא אגיע לשם. מה שאתה באמת רוצה, יום אחד, אתה גם מוצא את עצמך עומד על השטיח האדום.
או שלא תגיע לשם, גם, כאילו גם...
תהיה להם תקווה, למה אתה הורס?
לא, כאילו, אתה יודע, אני אומר, זה פעם ראיתי איזשהו מישהו שאמר על... וואי, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל אם אני אזכר, אני אתן קרדיט, על סטנדאפיסטים שאומרים, וואו, אני בחיים אני לא אהיה כמו לואי סי קיי, או דייב שפל, או שחר חסון, זה מוריד לי את הרוח מהמפרשים. הוא אומר, אף פעם לא ראיתי, הייתי קיסט שאמר, אני בחיים לא אהיה כמו ביל גייטס, אני לא הולך לעבודה היום. מה זה קשור? סבבה, אז לא תהיה דייב שפל.
אם כי לעולם אתה לא יכול לדעת.
נכון, אולי.
לא יכול לדעת. אתה יודע, לפי 10 שנים, כאילו, אם היית אומר לי, כאילו, היית מראה לי עכשיו את הפיננשל סטייטמנט שלי, כאילו, כזה, וכאילו, מה אני עושה בחיים, ואיך נראה היום-יום שלי, ואיך נראים האנשים בעולם שלי, הייתי אומר, אחי, אכלת פטריה, כאילו, מה אתה דפוק? ואני, כאילו, הייתי לפי 10 שנים, אז הגיעי 27. הייתי פאקים מתרגם, אחי, כאילו, זה תרגם לסטודנטים, כאילו, איזה חלעת כדור הארץ קטנה כזאת שמנסה לשרוד חודש בתל אביב בלי להבט המכנסיים. דברים גדולים קורים שאתה משקיע ושאתה רוצה באמת משהו.
אז הסתבכנו היום עם קהילת המתרגמים ועם עובדי הסופר.
בקטנה, אחי. הסתבכתי עם חבר'ה חזקים בהרבה. הכל בסדר. מסר אחרון לסיום לחבר'ה?
לא יודע, נתתי הרבה. לא יודע, לא הסתכלתי על מה שבאתי.
כן, הוא בא פה עם מחברת, עם איזה... עם תסריט נראה לי.
עם מסרים ו... עם מסרים ונקודות.
לא, אבל עזוב את המחבד. משהו כאילו שבא לך להעביר להם. להעביר לחבר'ה, ליזמים. אתה יודע, יש פה כמה רמות של יזמים. בוא נדבר לחבר'ה עכשיו, שכאילו מרגישים שאין להם את הכיוון הזה, שהם כאילו כולם בסימני שאלה עדיין, אתה מבין?
אני אגיד להם מה ש...
אבל שיש להם את הפשן.
תשמע, תשמע, אני אגיד מה ש... אני כשפניתי אליך ב... איך אמרת? בלאב לטר? איך קראת לזה?
לאב לטר, כן, מכתב אהבה ששלחת לי.
כן, הייתי באיזושהי נקודה מתסכלת לפני... שלפני כמה שבועות או... כאילו הייתי באיזושהי נקודה של, של תסכול, ואז שלחת את זה, זה היה כזה סוף החגים, שלחת...
מה שלחת לך?
שלחת כאילו דוגרי, מה המצב איתך, משהו כזה.
זה שאלה טובה, וואי, אוקיי.
אתה יודע, ולא חשבתי, וכתבתי לך מה המצב איתי, את התסכול שהיה לי באותו רגע. ומתוך זה, אתה יודע, אתה כתבת לי שם כמה דברים, ועודדת אותי, ופתחת לי את הראש, והנה, ומזה נולד הפודקאסט הזה, וגם ברמה האנרגטית פתאום התחילו לקרוא דברים.
מה, הסדרה שמכרת זה מאז?
לא, זה לפני. כדי.
זה לפני?
כן. שתי הסדרות שאני עובד עליהן היו לפני, היה לי...
אז למה היית בכזה דם?
לא הייתי בכזה דאון.
לא, לא דאון, דאון. כאילו, אבל... כזה... יום רע כזה?
זה... היה לי איזשהו תסכול מטוני רובינס אומר על Science of Achievement ו Art of... נו, ההגשמה, כאילו ה...
Fulfillment?
Art of Fulfillment, כן. כאילו, וזה לא היה ה-Fulfillment, אבל... כאילו אמרתי, אוקיי, הצלחתי, עכשיו מכרתי את השתי סדרות, אני שואו-ראנר, אני כל מה שרציתי קרה, הייתי מאוד מתוסכל ברמה הכלכלית. עשיתי איזה רגע חישוב קדימה של השנה הקרובה, מה יוצא לי מה זה. אמרתי, אוקיי, סבבה, מזכורת טובה, זה. מה קורה אחרי זה, נגמרת השנה, שתי הסדרות? אני, איך אמר לי איזה תסריטאי? אתה חודשיים לא עובד, אתה כבר מתחיל לחפש בקורנפלקס, את הקורנפלקס הזולים בסופר. אני אומר, ואני כאילו, ואני פה, ואני בטוב, ואני אחרי שלוש שנות של קופה ראשית, ובובה שלי, ואני עכשיו יוצר של שתי סדרות. והיה לי רגע שאמרתי, די כאילו, מתי כאילו אני...
איפה כסף? איפה אני מפגשת?
מתי אני קצת מסתדר?
מתי אני מפסיק לדאוג?
מתי אני מפסיק לדאוג? כאילו, כי אמרתי, אני ממשיך, אני עדיין דואג.
כן.
וכאילו, די, וזה כבר חרפן אותי. ואז כתבתי לך את זה, והגבת לי שמה שהגבת, ונפתחו לי גם ככה כמה רעיונות בראש בדבר הזה. ואני אומר לכולם, וואלה, תשתפו.
עכשיו הם יכתבו לכולם, אתה יודע מה יקרה.
נו. כן, שיכתבו לך, כן. אין מה לעשות, תתמודד עם זה.
כן.
יש לך פתרונות, אין מה לעשות, אתה צריך...
באמת הם לא רעים.
אתה, כן. וואלה, אבל גם לא חייבים לך, יכול להיות גם סתם לחבר לזה.
אז אתה אומר לשתף, כאילו, להוציא החוצה.
כן.
לשחרר את האנרגיה הרעה.
אני משחרר את האנרגיה הרעה גם ביומן, אבל כאילו...
גם אני, כן.
אבל גם חוץ מהיומן, וואלה, להגיד למישהו, אולי מישהו יהיה לו איזה רעיון, אולי זה יפתח איזה כיוון מחשבה.
מגניב. אוקיי, אז חבר'ה, תשתפו, אהבתי. הפתעת אותי עם המסר הזה. אז חבר'ה, אני מקווה שהיה לכם כיף. איך לא עם בן אדם מרתק כזה? בואו נראה כמה זמן הקלטנו. שעה 20.
שעה 20,
וואו. אחי. כאילו, ותוך כדי אני אומר, אני טוב, צריך לעצור. וואי, ויש לי עוד מלא דברים לעשות איתך. אבל חפרנו מספיק, אני חושב, לפרק אחד.
שעה ו-20 זה...
וייס, היה תענוג, אחי.
נסיעה לנהריה מפה. אני הפודקאסטים...
נראה לי מהפקקים של היום זה נסיעה נתניה, אבל לא משנה.
אשכרה.
יאללה, חבר'ה, צאו לתקוף, נתראה בפרק הבא. צ'או. איך היה? אני מקווה שלקחתם לפחות דבר אחד ליישם, לעשות כסף, לצאת ולעשות את זה בגדול. עכשיו, כחלק מהקהילה שלנו, יש בשבילכם הזדמנות חד תעמיד, באמת, נשבע לכם. יש לכם הזדמנות לשים יד על ההדרכה האקסקלוסיבית שעשיתי למועדון הפרימיום של הבוגרים שלנו. הדרכה מלאה שנקראת רווחיות מפלצתית בביזנס. זה שם לא כזה טוב, אני יודע, אבל התוכן, וואי, 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 אלוהים ישמור. איך הם מקבלים את זה? בחינם? כן, כן, נשבע. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לדרג את הפודקאסט הזה 5 כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד לשני שלי עוזרת האישית lecobralist@idanwaller.com. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלצתית בביזנס, 10 שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיבית ויפהפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג 5 כוכבים, לעשות צילום מסך, לשגר למייל, שגם מופיע לכם פה בתיאור של הפרק, וזהו, תשגרו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה, love you, ונתראה בפרק הבא. אתם יודעים שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס לא עושים לבד? יאללה, ביי.